רבינו. אני לדבר על הפסקה השנייה שעוד לפעמים כל כך לדבר עליה. את הכעס, צריכים לנו לשנוא בכל לא מקוויתנו. הכעס גדול, אבל מתון ומיושב, אנחנו צריכים לשנוא את הכעס והתכנים. המעבב כדעת הוא פוסל את כל היתרונות הגדולים של האדם היחידי לציבור. קשורים לנו איזה כיתה ופלגה. הוא מדבר תמיד את דבריה בכעס. אבל סימן של הדעת, של התוכן מעלית התמיד שבה. והיא כועסת על עצמה באמת. אלא, שגוס בה מכריח אותה את איזה כעס על החיים. חיים מלולים. שבה עוד מרום צריך להתרחס. מלאי רצון הם תמיד. אחרי זה באמת מטר אותם כל היום. הפעם שעברה התחילנו בדקות האחרונות לראות את הפלא בפסקה כאן, שמצד אחד הרב כאן אומר שאת הכעס צריכים לנו לשנוא, זה עוד ניחא, אבל אפילו צריכים לכעוס עליו בכעס גדול. ואם אנחנו כל כך שונאים את הכעס, אז איך אנחנו יכולים להשתמש בכעס ולכעוס על זה? אנחנו שונאים את הכעס. אז יש לנו לכעוס, ואת הרב כאן אומר, בכעס גדול. אבל מתון ומיושב. והדברים כאן, קודם כל בפשט, ודאי...
זה אותו סתירה.
איך?
זה כעס, מתון ומיושב.
כן, זה המשפט הזה עצמו, כעס ומתון ומיושב, הוא עצמו גם תעתן, סתתי. תחיל את הכועס, ושאתה מתון ומיושב, זה יכול הדבר והיפוכו גם. והדברים האלה, הם קודם כל... בצורה ראשונית ככה מעוררים את... אנחנו רואים שיש כאן הבדל בין כעס רתחני לבין כעס מתון ומיושב, שזה תופעה מוזרה כזאת. בעצם הרב קצת ממקד, הבעיה בכעס היא לא הכעס שבו, הבעיה בכעס זה הרתחנות שבו, שמערבב את הדעת. אבל אם היינו צריכים לזכך את הכעס ונסיר ממנו את כל הצדים הרתחניים, המעבבים את הדעת, ולשאר בו רק את מושג הכעס המזוכח שלו, אז יכול להיות שדווקא לכעס הזה היה מקור גדול, ואולי אפשר אפילו ראוי להשתמש בו. אז הדברים, ככה קצת, אנחנו נראה את זה דרך כמה דברים, אבל זה בעצם מזכיר את דברי הרמב"ם המפורסמים, בעצם הגמרא במסכת שבת, ב-13, שאומרת, שכל מי שקורע בגדים מחמתו, אז יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, שכך אומנתו של יצרה, כוונה יצרה של כעס, כמו שאולי מסוגל שם, שהיה אומר לו, קרע בגדים ושבור כלים, ואחר אומר לו, לך עבוד עבודה זרה. והגמרא אבל מסייגת, כדי להסביר את פשט המשנה, שאדם שקורע כלים, בחמתו, בלכות שבת נרשם מתקם, לא מקלקל, אומרת הגמרא, שאם עשה זה כדי להטיל אי מתה על אין שבית אי, שזה מצלמה שהרמב״ם מטבע את הביטוי כעס הפנים, אם זה רק כעס הפנים ולא כעס, אני מתי אני קורא לו, ולא כעס באמת, אלא רק בצחוק, אז זה דבר שמותר לעשות כדי להטיל אימה על אנשי ביתו. שקוראים דברי הרמב״ם, ובעצם לא עוד דבר הגמרא, פשוטו דברים, שבאמת האדם הזה בכלל בכלל לא כועס, אולי ככה, זה מה שכתוב כאן אולי, שהאדם עצמו מתון ומיושב, אלא רק מבחינה חינוכית, כדי קצת להעיר את הילדים לתפילה, וקצת לעורר אותם, לעזור לאמא לשטוף כלים, אז הוא עושה הצגה של כעס הפנים. אבל הדברים האלה הם דברים מוזרים מאוד, בכלל קודם כל מוזר שבחינוך משתמשים בעצבות. ילדים, יש להם הרבה דברים טובים, הרבה דברים רעים. אבל יש תכונה אחת חזקה שקיימת בהם, שעם ילדים אתה לא יכול לעבוד עליהם בעיניים. יש להם אינטואיציות חזקות מאוד, איך הרב משה שפירא, אביהם של הרבנים הצדיקים, הרב יהושע בר ויצחק פעם אמר, שאבא שמחנך את הילדים שלו להתפלל, אז הילדים שלו יחנכו את הילדים שלהם להתפלל. אבל אבא שמתפלל, לילדים שלו התפללו. כן, כמו שהבנתם. אפשר תמיד בדור דור להמשיך את ההצגות האלה. אפשר פשוט להיות אמיתי. וילדים מזהים שאמא כל כך נסעה, כאילו אבא קורץ לאמא ככה בחדר ומפקים מצחוק, ואז הוא יוצא חוץ ועושה הצגה, לא ברור שדברים כאלה מועילים לחינוך. ילדים מבקשים טוב טוב מה אמיתי ומה לא אמיתי. אבל עוד יותר מוזר, שנגיד שההצגה הזאת עובדת טוב, אבא ככה הוא למד דרמה טוב ונכנס טוב להצגה לגמרי. אבל האם לא יצא שכרו בהפסדו שבשביל לחנך את הילדים שלו לקום לתפילה, הוא משתמש בכלי האומנות הזה שנקרא כעס? אני מזכיר את הבית הסיפור על החזון איש, שפעם אחת בא אדם עם הבן שלו, רצה אולי שחזון איש ילך את הבן שלו, אז בא איתו למכנסת של החזון איש, ישב עם הבן שלו קצת מאחורה, ותוך כדי התפילה האל שלו כנראה היה עם קשיי קשב וריכוז, לא יודע מה זה ידעו להבחן את הדברים האלה בכלל, ותוך כדי התפילה הוא חלם כל הזמן. אז האבא שלו תוך כדי התפילה, קודם כל מה בעצבנות, מדפדף לילד את הדפים ומנסה לרכז את הילד, כי פדיחה בכלל שילד לא מתפלל, עוד יותר פדיחה שמול החזון איש הילד לא מתפלל. אז ככה כל התפילה ככה היה הרבה איזה מתח ועצבנות של האבא מול הילד. ובסוף התפילה החזון איש בצעדים מדודים בא לקראת אותו אבא, והאבא קצת מתפלא כמו שהוא יבוא אליו, הוא בא אליו ואומר לו, חינכת את הילד שלך היום לשתי דברים, חינכת אותו למצוות תפילה וחינכת אותו לכעוס. תפילה זה מצווה מדרבנן לפי רוב הפוסקים, או צפחות תפילה ככה בסדרים, בנוסח המסוים, אבל לכעוס זה איסור דאורייתא. אז חינכת אותו גם למצוות דרבנן, אבל גם חינכת אותו אליו דאורייתא, שלא יהיה בך אל זר, איזה אל זר שבלבוש אדם, זה הכעס. אז אמר לחזון איש, אינני יודע אם לא יצא שכרך בהפסדך, שתוך כדי הדברים, כי הילד לפנים מאבא, אולי בעזרת השם הוא יתפלל, אבל לפנים מאבא, שאת התכונה הזאת של הכעס, אותו הוא קיבל מאבא במענות יתר.
הוא גם מתחנך לזה שכשהחזון איש נמצא פה צריך להיות בשקט.
כן, זה גם אולי. אבל החזון איש כאן יש על זה לרגע ככה קצת פחות איזה. אני לא בא עכשיו לדון את אבא, כי גם אני מתנהג ככה, לא שאני צדיק שלא התנהגתי ככה מול הילדים שלי, אני רק בא באיזה מוסר כלפי עצמי. כשאתה בא אל ילד, אם אני רק חוזר עכשיו לכעס הפנים, כעס טבעי אפשר לשאות עליו, אבל כעס הפנים, שאתה עושה הצגה כאילו אתה כועס, בשביל להקים את הילד שלך לתפילה, האם אתה לא משתמש באיזה מתודה שהיא כל כולה שלילית, שהיא תמשתמש באמצעי פסול, כדי לגרום לילד להציע לתפילה? אני פשוטכם קצת יקצין את האירוע הזה. מה קורה שהאבא כעס ילד, הוא קם לתפילה, ועוד שבוע, עוד פעם לא קם לתפילה, ועוד פעם כועס עליו, ואחרי כמה חודשים, האבא רואה שזהו, שכל הכעסים שהוא עושה לו כל בוקר לפני התפילה, זה כבר זאב, זה כבר לא מועיל. אני שואל אתכם שאלה, תפסיקו להתאם. אולי רוצה עכשיו לעבור לקלינה שהוא יותר רציני. צריך לבוא ביחד עם אשתו לילד, לבוא עם הקדח, אני מרגיע אתכם מראש, בלי כדורים מתוכו, לבוא לילד הילד, הילד לא מתעורר, ואז הוא בא לאמא, אומרת, איזה מין ילד יש לך? תראי, הוא יום אחרי לא מתפלל. לא לקחת את הקדח, את הכדורים, מכוון על האמא, עושה פיו, האמא, כאילו, מציגה מתעלפת, מתה, מתה, ואז הוא, ואז הילד ברור, אותו רגע, הילד קם, הטראומה שתהיה לו, החינכתי את התפילה כמה שנים, אז חינכתי אותו לתפילה, החינכתי אותו שלפי אמא רוצח את אמא, מה אתם אומרים? עם כעס, כל הכועס, כל מיני גינון שולטים, ואנחנו מבינים שמידת הכעס, צריכים לסתור את הכעס בכל הווייתנו, סליחה שאני, אבל אני קצת, אני בוקר, לא יצא שרן מפסדנו, ועכשיו אני אומר יותר מזה, והרי באמת הכעס, אמרו חז"ל, שכל מי שכועס, אז אפילו על בני ביתו לא חשוב, כי כמו שתיארנו פעם קודמת, זה משדר איזשהו סתם מסוים של עיבוד שליטה, זה כמה שהוא יותר יכנס לדמות של הכועס, הילד אומנם טכנית יקום, כי זה שעון מעורר עם מנגינה מאוד מאוד מעצבנת כזאת, אבל לטווח הרחוק הוא מרגיש, אין לי אבא, אבא איבד שליטה, אבא מתנה בצורה כזאת, אז יש כאן זה שאלה לטווח רחוק, של כמה החינוך הזה, לטווח רחוק בולט לדעות, אם אנחנו באמת מקבלים מדברי חז"ל, שכעס יש בו איזשהו דבר כזה שחוכמתו מסתלקת ממנו, והוא בעצם מאבד את השליטה.
אם האבא הוא באמת כועס על כספה בפנים, אז הבן שלו יודע שעכשיו שהוא כועס כעס בפנים, זה באמת משהו לא טוב. כי בדרך כלל הוא לא כועס.
אז אני אשיח זה ככה.
אם מישהו כועס על כעס בפנים, הבן שלו יקום לזמינה לבחר.
אז אני אשיח זה ככה. לא, כי זה באמת מה שאני רציתי לומר. שכנראה ביטוי כעס הפנים, אבל זה מה שאני רוצה לומר. שכעס הפנים הוא לא הצגה. כעס הפנים הוא, יש את הצד של הפנים, איך אני פונה, ויש הצד הפנימי. יש אדם שכועס והמהות שלו כועס. יש אדם שהאישות הפנימית שלו, זה מה שאני כאן מתאר בכעס גדול, אבל מתון מיושב. שהכעס הזה, שהוא כועס, ובאמת הוא כועס, באמת יש משהו ככעס, כמו שאמרנו, בנקודה השורשית שלו, שמבטא אכפתיות. וכמו שאמר אומר, הוא לא כמת, ויש דברים שהם כואבים לו, והם מורים דרך הכעס. אבל בתנאי שזה כעס שמאחוריו מסתתר רחמים. יגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך לפני משורת הדין, כמו שרבי שמואל בן לשעה אומר. שכעס שמבטא עיבוד שליטה, הוא נורא והיום. כעס שמאחוריו מסתתר רחמים גדולים, וכאב גדול, ודעת גדולה. אבל דווקא לאור הדעת המחדת אותי, אז יש גם כאב עולם, זה מה שהתחלו להזכיר פעם שעברה, שתלמיד חכם דרתך, אורייתא, אידא מרתך לי. כן, הכוונה, אורייתא זה אור הדעת, אורייתא זה האור. מה שמרתיח אותו, זה הגודל מרתיח אותו. זה דווקא עולם של מחשבה, כן, ובעצם, והדבר הזה הוא מלא גם ניכר בסוג מסוים של כעס. שהכעס הזה הוא לא הצגה, הוא כעס מאוד מאוד כואב. אבל כעס כזה שהוא כל הזמן עם שליטה, וכל הזמן מאחוריו מסתתר הדעת, ויישוב הדעת שמסתתר מאחוריו, ותוך הדבר הזה יש כפיידה. אבל הכעס הזה הוא כעס שמשיג את כל הרווחים, את כל הרווחים שלו. כי, כמו שאמרתי, זה לא משהו מלכותי, אני לא חושב שבחינוך צריך לעשות הצוות, הוא אמיתי מאוד, אבל הוא כעס שגם לא מעורר בילד פחד, וואו, איפה אבא נמצא? כי ילד רואה בדיוק איפה אבא נמצא, קורה שמאחורי כל הכעסים האלה יש אבא שמאוד מאוד מאוד עם כל מלוא האישיות שלו נמצא כאן. והילד גם רואה שיש דברים אז מה שהגמרא אומרת, הוא קורא אותם, אומרת הגמרא בקשקשתא, הוא יודע לכוון את המטרה ככה ואתה מסביר שמה, לדייק על מה לקוס ומה לא לקוס. אני אומר, עוד רגע, נגיד
דבר... מה שם אומרת, שהוא שופך את הציל של הדגים?
לא, את הציל של הדגים, ולא את הדגים עצמם. ככה אז אתה מסביר את כל השלושת הגמר והשלושה דברים, הרב שם מדייק, הוא עושה כעס סלקטיבי. הוא יודע על מה הוא כועס ומה לא כועס. על הקרקשת, לא על בגד עצמו, על הציל של הדגים ולא הדגים, הרב שם מסביר גם חרוכנית, מה זה דגים, שדגים זה יותר הבחינה הפרה ורבה, ויש את המוטורות שלה, שבסוף של דבר יש כאן איזה כעס שבתוך הכעס עצמו יש שליטה, זה מה שנקרא כעס הפנים, שפני הפרונט של אישיות היא נמצאת בכעס, אבל מאחוריה מסתתר חוט שדרה מאוד מאוד עמוק מסתתר מאחוריה, ואז הילד גם מבין שיש דברים, מבין בצדק, שיש דברים שבאמת כואבים לאבא, שבאמת לאבא כואב היראת שמיים שלו, ולאבא כואב שלא מכבדים את אבא, ולאבא כואב הרבה דברים בעולם, אבל זה בתנאי שהדבר הזה בא ממקום שאת אשר יואב יוכיח, זה בא ממקום שאורייתא הוא דקמר תכלי, שאור הדת נמצא כל מיני מוכרח לדברים האלה. ואולי בהקשר המסלב לכאן, הילד קיבל מתנה הרבה יותר גם הכל. תחוץ מזה שהוא למד יקום לתפילה, והוא למד שחשוב לקום לתפילה, אולי אבא נתן לילד מתנה הכי אדירה בעולם, לימד אותו איך לכעוס. כי כעס, כמו שדייקנו ברמב״ם, וגם בחשבון מסג השרים, זה כולנו כולנו כעסים. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, החטא היחידי שהיה למשה רבנו זה חטא הכעס. כי כעס זה חלק מבטיל החיים. אבל השאלה, האם הכעס או כעס שגורם לנו לרתחנות, לאיבוד הדעת, או כעס שעד רבה, שילד רואה את אבא כועס, אבל רואה את אבא באותו רגע, גם יודע לחבק אותו. הוא יודע גם לשקול את המילים, איך לומר את הדברים. הוא שומע גם את האורייתא שמסתתר מאחורי הרתחה הזאת, אז ילד כאן קיבל את ה... את העמדה הגדולה. עכשיו זה נכון כמו שהגמרא בתנית אומרת שתמיד לך דרתך הוראת דידי אמרת לי, והגמרא שמה מסיימת ואפילו אחי איבא אלה להיטו בדעתי. אפשר להבין את הגמרא שמה שאפילו אחי עדיף שלא תצעק, אבל לפי נהיה לזה מה שלושון הרב כאן כעס גדול אבל מתון מיושב, זה בעצם ציטוט של הגמרא שמה, אפילו אחי לא אל תכעס, אלא, אבל היא באה אליי, יטוי ודעתי, זאת אומרת, אתה צריך באותם רגעים שיהיה יישוב הדעת בתוך הכעס הזה. עכשיו זה, כאילו, יכולה זה תתת את הסתרי, אבל זה, אנחנו רואים שאנחנו זוכים לראות תלמידי חכמים שכועסים, רואים שכל הזמן יש להם גם את כל המחזיקים חשבון מכל מה שעושה בחדרים האלה, שזה ודאי גם את כל הכעס כנראה מציג כך בצורה אחרת. בצורה כזאת, כמו שרצוי דרעי אומר, שזה יותר מבחינת כפיידה, כן, מה ש... ריש לקיש אמר סנינה לחו, כן, זה אומר זה לא שנאה ממש, זה לא שנאה גמורה, זה כפיידה, כן, זה מקום כזה שמאחורי הדבר הזה יש איזשהו חוט שדרה סמוי פנימי שמסדר מאחוריו, והדבר הזה מאוד מאוד מחדד שהכעס כשלעצמו הוא יכול להוליד דברים מאוד מאוד מצמיחים, מגדילים, מחנכים, אבל בתנאי שלא יהיה בו את העיבוד של אור הדעת שנמצא מאחוריו.
אבל זה לא אותו כעס של שבוע שעבר. כעס של שבוע שעבר הוא נתן לנו את המוטיבציה.
נכון, בדיוק, נכון. זה בדיוק מה שהרבי נה אומר. ויש גמרא שאומרת, אני מקווה שאני אזכור אותה בעל פה, רק מה אומר, שהיו שתי תלמידים שהביא להם, לפי זוכר נראה, רמנונה, הביא להם, יש מה העניין? וכתוב לי רגע, אין היה שבת 109, אני חושב. אין היה ברכות, סליחה. פרק שישי, פסקה קרבית. שם הוא הביא לפני התלמידים שלו פרגיות וירקות. ואז בא אחד מהתלמידים, והיה פרגיות, והרבה זמן עוד גם פרגיות, אז הוא בא לברך על הפרגיות שהכל נהיה בדברו, ורק אחר כך, ואיך על הערכות, בואו לפני האדמה. הנה כאן. אני רוצה לתמדי גם את זה בקפרה. כן? הביאו לפניו קרוב ודורסקין ופרגיות. נתן בקפרה שעוד אחד מנברך. קפץ וברך על הפרגיות. לגלג עליו חברו, מה אתה לא יודע את ההלכה? מגע אש, קודם כל מברכים על אדמה, אחר כך מברכים אנשי הכל. קעד בקפרה, אמר, לא על המברך אני כועס, אלא על המלגלג אני כועס. כן? אם חברך דומה כמי שלא טעם טעם בשר מעולם, אתה על מה לגלגת עליו? יש, כאילו הסביר, בקפרה לא כועס על זה שבירך לא לפי הלכה, על זה שחברו צוחק עליו. רחמנות, אתה לא יודע מאיזה משפחה הוא בא, מה הרקע הסוציו-אקונומי שלו, לא יודע פעם, מתי פעם הוכנת אמנו אותו פרגיות, אז מה אתה עכשיו מתחיל ללגלג עליו, שהוא בירך על הפרגיות, לפני שהוא בירך על הקרוב. חזר ואמר, לא על המלגלג אני כועס, אלא על המברך אני כועס. ואמר, אם חוכמה אין כאן, זקנה אין כאן, כאילו חזר אמר לו, בעצם אני לא כועס על המלגלג, אלא על המברך. למה לא שאלת אותי? נגיד, אני לא חכם, אבל יש לי זקן לבן, במשך החיים מהמרצים שלי, ראיתי קצת תלמידי חכמים שעשו דברים מסוימים, למה אתה לא מתייעץ איתי? טענה, ושניהם לא הוציאו שנתם. עכשיו זה גמרא מוזרה כזאת, כי בסוף הוא כל הזמן בא להצליק משהו שם, לא עליו אני כועס אל השני, ולא על שני כועס אל השון, בסוף הוא כועס על שניהם, וכמו שכתוב, שניהם לא הוציאו שנתם. אז מה, האם הוא כועס עליו, או כועס עליו? הוא אומר הרב הצהל, וזה בדיוק מה שהרב שחר אמר עכשיו, שיש שתי סוגי כעסים, מותרים. יש כעס אינסטינקטיבי ראשוני, של אין מרצים אדם שאת כעסו, שהוא בעצם מעורר את תביעת החיים הראשונית, אלא שעלה צריך אדם להיות קשה לכעוס, ונוח לרצות, שאחר אדם צריך ללמוד מהקדוש ברוך הוא, כי רגע בפה חיים עצונו, לקחת את הקפיטה הזאת ולרקח אותה, לעדן אותה, להוביל את הסדות המסוים. ויש, כמו שאמרנו, כעס אחר, שהוא כעס שאולי אפילו קצת הפוך, הוא לא בא מתוך אינסטינקטיביות, הוא בא דווקא מתוך אור של דעת, בתור מה שאדם מלא באורייתא דלי, אידא קמרתא לי, שיש לו איזה עולם מוחני עמוק, ולאורו יש לו תביעות כלפי כל מיני דברים שמים לתקן אותם. מכה פרה, כעס פעמן, כעס אינסטינקטיבי ראשוני, וחזר וכעס, 10 דקות אחר כך, כעס רצוני, כעס שבא מהרצון שלו. וזה מה שהוא אומר, הכעס האינסטינקטיבי שלי הוא חלילה לא על כל מיני אנשים שהם לצערנו לא יודעים הלכות, עליהם אני יודע שרחמנות עליהם שהוא לא טעם פגיעות מימיו, ושם דווקא הכעס בא על אדם שיש לו פגם מידותי שהוא מלגלג על חברו, שם ראוי שיבוא הכעס האינסטינקטיבי. אבל חזר ואמר, יש סוג אחר של כעס שהוא בא דווקא מתוך עולם של צלילות, עולם של דעת, עולם שבא לתקן את העולם. שם דווקא הוא בא, בתור את הדרכה לציבור, אתם חייבים להיות קשורים לתלמידי חכמים, אתם חייבים להיות שורים, אתם חייבים ללמוד הלכה, והדבר נושא את זה כאן, זה כן כעס, אבל זה כעס שבא מהמקום המיושב, ששם הוא אומר, לא על המלגלג אני כועס, אלא על המברך אני כועס. אבל הגמרא שם מאוד מאוד מבליטה, שיש שתי סוגי כעסים מוצדקים, אבל במידה מסוימת, הרבה פעמים קצת מתפחים אחד מהשני. אבל יש כעס שהוא כולו רגשי, ומצליח אחר כך את ההורדת שירקח אותו, ינהל אותו, יעדל אותו, יביא אותו גם למבט לתיקון. ויש כעס שכל ההצלגה שלו, שהוא בא דווקא ממקום בוגר, ממקום של מחשבה גדולה, של איש חינוך, של הורה, אבל כמו שאומר, יש דברים שחייבים לתקן אותם, יש דברים שצריכים לנתב אותם, לבנות לאור הדברים האלה.
אין סכנה שהכעס הרצוני יגיע לכעס האינסטינקטיבי כאילו?
אז חלק ממדד לאם הוא תלמיד חכם או לא, זה אם רואים שתועדתי לי אומר תכלי, או שהוא רותח כאילו, וזה בדיוק חלק מהתצודק, זה עבודה גדולה שצריך לעשות. והעבודה הזאת של מה שהרב קנה כעס מתון מיושב, זה עבודה הרבה יותר קשה, כי זה לכעוס ואף על בכלל להיות שולט, זה צריכים איזה דמות מאוד מאוד מיוחדת כדי לזכות לעשות את הדבר הזה. אבל בצד שני, חייבים לעשות את הדבר הזה, ואוי לנו אם התלמיד חכם יהיה אדיש למה שנמצא סביבו ולא יהיה בו את חיי הרגש ש יקבעו כל מיני דברים שגם מציאות ולא יוצאו לתקן אותם, אלא שזה כל מיני צריך לבוא מתוך עמדה של שליטה. עכשיו אני עוד פעם חוזר ואומר מה שאמרנו פעם שעברה, שאולי זה כוונת מסעת השרים כדברי הרמב״ם, שבסוף דבר לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, שיכול להיות שמבחינה חינוכית אז אדם צריך כמה שיותר להתרחק בכלל מהכעס, למרות ש ובזכות הדבר הזה לכשהוא יכעס אז הוא קס הפנים, וזה יותר פשוט כשמה מסרטנית, שאף על פי כן באי ליטוי ודאטי, יש איזה, כן איזה, כמה אנחנו צריכים להיזהר מהכישלונות של הכעס, צריכים הרבה הרבה לחזק את האורך רוח הטובה. אבל אחרי הדבר הזה, כשיוצא כעס, זה רש"י כותב שם מסרטנית, שלמה הם כן כמה אמרה את הרישה, זה לימוד זכות, נכון ככה רש"י אומר שמה, לימוד זכות על תלמידי חכמים, וזה לימוד זכות, על תלמידי חכמים שכועסים, אבל זה גם לימוד זכות, נראה לי, גם אדם על עצמו, שאחר כל, אחרי שאדם משתדל מאוד, וכעס, לימוד זכות לא משמעות החיצוני של לימוד זכות, אלא סוף סוף אדם לא צריך להיות מתוסכל מעצמו, איך כעסתי, אלא לפעמים, אם אדם משתדל מצידו כמה שיותר להתרחק מדעת הכעס, ללכת לקצה אחר, בתוך זה יצא לו כעס, אז יצא לו סוג כעס שתורה דילה יהודה מרתכלי, אז הדבר הזה הוא לטובה, והדבר נוסף זה כאן, לא צריך לגרום לי שפעמים אדם יום שלם אכול כאבים למה כעסתי, אז עוד פעם, לפעמים זה בסדק צריך לבוא חשבון נפש כזה, לפעמים אם הדבר נוסף זה כאן, קצת פעם שמעו את התלמיד חכם דופק על השולחן, וראו שיש דברים שהם קצת כואבים לו, אז הדבר הזה עוד פעם נסע מתוך העמדה הפנימית שהכל מלא ויגול אורך חמך על מידותיך, שבוחד דבר הזה כן מסתתר הרצון לתקן, ואור של דעת, ונמצא בצורה מדויקת ומכוונת, ורק מכוונת כלפי הקרקשת, ולא כלפי דברים אחרים. אז מהדבר הזה, עדיין שגם יצמחו דברים טובים.
הכעס שמגיע מאור הדעת, הוא גם פנימי? הוא גם, יש לו את אותו כוח שיש לכעס...
כן, לא, 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 לא בדיוק, לא, לא בדיוק. כי הוא לא בא מ... אני אומר שבאתי, הוא בא מהפנים של הנפש ולא מעומק הנפש. פנים, הכוונה לא פנים, כן? כמו שקרא אותו, אתה מסביר את הביטוי בושת פנים לעומת... ואז פנים, לעומת מה שישראל הם עזים שבאומות ולא תבושים. זאת אומרת, אתה מסביר את הביטוי פנים שמה, לישון, שעם ישראל בתוכו הוא מלא עוז. שהוא פונה אל אחרים, הוא מתבלה בצורה של בושת פנים. אבל יש מי שהוא כלפי אחרים, הוא עז פנים. אני רק הבאתי שהביטוי פנים זה כוח שפונה. עכשיו, הכוח הזה הוא כוח בנפש. הוא לא כוח רק במעשים החיצוניים.
אני אמרה שם, אם רצים לאדם שם כסה, אז הרב שם מסביר אחרי שיינו בזה. הוא מסביר שם שלא יכול להיות שיש מידה בנפש שאין לה שימוש.
נכון.
תגיד את זה,
הכעס ה... הכעס הזה, לא, אז כנראה...
כנראה זה לא
התחלה. כנראה זה לא התחלה, נכון. לא, יש כעס, הנה חנה, ונעה לי בחוש ממני. יש כעס שבא בצורה כזאת היא מתפרץ, זה מה שהסביר שמה, שבהתחלה לבקה פרה איזו התפרצות ראשונית, שהיא באה בצורה מתפרצת, ויש כעס שיותר נכון לתאר אותו כפיידה, כלא יודע, לא יודע איך לסייר אותו, אבל כן חשוב לי לומר, אבל הוא גם מלא בחיוניות, הוא לא איזו אמירה קרה, ולא איזו אמירה שמציגה דברים, אלא שמה תקועב את הדברים, אבל יותר בסגנון כזה של איזשהו כפיידה, של איזו דרישה חמורה שדורשת לנו למציאות הרבה דברים כאלו. כן, כנראה.
יש דבר שלילי בכעס שהוא כאילו מגיע על הרישה, על חטאים כאילו שאני... על זה שאני לא עושה את רצון השם או מישהו אחר או כל מיני כאלה, יש בזה צד כאילו, מה יכול להיות בזה שלילי כאילו?
מה יכול להיות בזה שלילי? לא, לכן כל השלילה שבזה היא רק בגלל שזה יכול לגרום לך גם לכעס, שהכעס יהיה לא רק כעס על המציאות עצמה, אלא לאבד ממך את הדעת. ולכן, אם, רק זה מאוד קשה לצאת את הדבר הזה, אבל אם נזכה לדייק את הכעס הזה רק כלפי ה... צד שפונה אל תיקון המציאות, אבל לא גורם לנו להתייאש, להיות ממומרים, לאבד את הדעת, אז זה כעס נפלא מאוד. אבל זה כמו שהמצד שהוא אומר, שכל קנאות זקוקה לבדיקה, קנאות וכעס זה לא אותו דבר בדיוק, זה יהיה הפסקה הבאה, אבל תמיד יש באיזה צד מסוים, כמו שאתה יודע מה, שאת נפשי מקשור לקחת, שצריכים להיזהר, לעשות אותה בצורה נקייה ומדויקת. עכשיו אני מצד שני, זה ברור שאתה צודק, יהווה השם, שינו רע.
אבל
מה
שעכשיו שיש שדה בין שנאה לכעס.
נכון, לא, וזה לכן אני אומר, לא, ונסביר, ששנאה זה ודאי, זה מה שאתה אסביר על הסנינה לחו, שזה בעצם, אומר, זה שנאה היא שוטה של כפיידה כזה, כאילו. שזה בעצם, זה סוג כזה של שנאה, אולי אני באמת קשה לי בנפש להגדיר את שתי המצבים המסים האלה, אבל זה מקום כזה של מלחמה. אבל מלחמה שלא מתגלית, ברתחנות שלה, כאילו, במקום הזה של איבד תשליט, יכול להיות שההבחנה בין המילה שנאה לכעס, היא ההבחנה שהרב כאן אומר בין כעס מתון מיושב לבין כעס ספונטני כזה, רתחני כזה, כאילו. לא, אני באמת לא יודע בדיוק, לא, זה מילים עדינות בנפש קצת להגדיר את הדברים. אבל נגיד ככה, שאתה רואה עוול, אתה צריך לשנוא אותו, שנאה גדולה מאוד, אבל הביטוי כעס, אתה מבין בנפש, הוא משהו אחר כזה, הוא משהו כזה שאני מתפרק מולו, עכשיו זה גם נורמלי להתפרק מולו, אבל זה לא הוגן כלפינו להתפרק מול הדבר המסע הזה, ובעצם להגיע חלילה לאיזשהו מצב של ייאוש, וזה בדיוק קשור למשפטים הבאים, כי הרב אומר, כי בעצם לא דיברתי אולי על הנקודה הכי קשה בכעס, הכעס, כמו שאמרנו, כעס לגלוי שאדם כועס על החבר שלו. אבל בצורה יותר פנימית, כמו שאמרנו כבר, הוא כועס על הקדוש ברוך הוא. שכינה לא חשבה כנגדו. והרב אומר, אבל זה בד ובד, עכשיו הרב אומר, עם כעס מאוד קשה, שאדם כועס בעצם על עצמו. והכעס של אדם על עצמו, הוא כעס שלפעמים אין לו ריפוי, כן? כי אדם בעצם כאילו הוא כועס על אחרים, הוא כועס על הזה, אבל בעצם בסוף הוא נמצא במהירות גדולה שלו עם עצמו, שזה מה שאמרנו, הוביל אותו לידי ייאוש, ולידי תסכול, ולידי עיבוד עצמו לדעת, ולצערי, לפחות, עוד פעם, אני לא מכיר אחרים, אצלי הרבה הרבה מהכעסים, גם אתה גם כועס על אחרים, כי הם חשפו בי איזה נקודה מביכה שקיימת בי, איזה חולשה שקיימת בי, שהיא זאתי שבדי את הכעס. איך?
כאילו,
מנורת החסרונות
של
הבעל
שם טוב.
אז זה קשור קודם כל למנורת החסרונות של זה, וכל הפוסל, במומו הפוסל, או כל נגיעים שאדם רואה חוץ, פסיק, מנגיע עצמו, שזה בעצם, שאתה רואה חיסרון אצל האחר, הוא מראה למה שבעצם קיים לך. אבל נראה שאר רוצה להגיד שיש משהו ש... ברשויות הנכון זה נראה מראה, כן? שבעצם הקש שאתה כועס על האחר הוא מראה מה קיים לך. עכשיו תקשיבו טוב. זה יכול להיות מראה באחד אל אחד, שאתה כועס עליו כי הוא ידעד את החיסון שקיים לך. אבל מראה, הרבה פעמים, זה נגטיבי, נכון? שבמראה השמאל הופך להיות ימין, ימין הופך להיות שמאל. תקשיבו טוב. הרבה פעמים, כשאתה כועס על האחר, אתה כועס על האחר כמו המראה הנגטיבית של מה שקיים בך. אני אקרא את המשפט הבא, אבל אני קצת אסביר את הדברים. כשרואים לנו איזה כיתה מפלגה, מדבר תמיד את דברת הכעס, זה סימן שאין לדעת. שאין לתוך על מה להתרקנות שבה, פגעת את עצמה באמת, אלא שגם זה בא ומכריח אותה, להטיל את הערך של כעסה על אחרים. עכשיו אני יכול לבוא כל כך בדוגמאות, או מהחרדים, או מהחילונים, אבל זה אולי יעזור לנו, אבל זה לא חוכמה. אני צריך להביא דוגמה שלי מעצמי, בסדר? אבל הרב כאן אומר דבר גדול, ואני לצערי כן צריך להשתמש קצת במשלים אחרים, אבל זה לא בסדר, אבל זה רק יותר קל למחש את זה. אבל בואו נתחיל קודם כל מדברים הרבה יותר פשוטים, כי אם יש כתות מפלגות, אנחנו מידע של בחירות, אז אני מסתבר כבר עכשיו תעמולת בחירות שאולי לא חוקית, ויכול להסתבר בסינת ישראל כל מה שאני אגיד. בואו ניקח דוגמה פשוטה של לימוד וחברותה. כן, נראה לי שאצל בוחרי ישיבות, תמיד הרב רונסקי היה צוחק עליי, צוחק על זה, אומר, אתם בכלל לא חיים בכלל, אין לכם מושג של לבות העמידות, על מה אתם כועסים על חברותה שלכם, שהוא בטעות לקח שלוש מנות פולקה ברוך הצלם ולא שתיים, אתם הייתם פעם בעולם הזה, אתם יודעים על מה באמת, העולם באמת כועס, אנחנו נוצאים באיזה פלטנה נכבדה כזאת, שקוראים של צדיקים, מה שאני רואה כאן, כל אחד שאני רואה כאן לא מאמין שבאמת, הקש שלו יכול להיות יותר רציני, איך אמר לי תמיד חם גדול מאוד מאוד, שאני מכיר אותו אישית, אני אומר לכם, שמשפט שאומר עכשיו, זה בדוק שהוא מתוך הכרית אישית שלו, אתה רוצה דק, הוא אומר, טוב, אולי זה משפט לא חינוכי להגיד את הדבר הזה, לא, אני אעצור בי.
שזה יהיה מאור הדעת, לא מה...
לא. לא, אני אגיד את זה, אבל אני אתבצע, בזאת השם, שזה אני צריך להביא שהוא אחר. לא, אפשר להגיד או לא להגיד.
אנחנו לא לחוצים, מה שעבר, מה...
לא, זה לא קשור.
אין לנו יצר הרע לשמוע דברים שאנחנו לא צריכים.
אני אגיד משהו קטן, וישר אני גם אסביר אותו גם. אומר, תביא לך מדי, אומר, שעד שלא התחתנתי, לא ידעתי איזה עמדת הכעס. ואני אומר לכם, אני מכיר אותו. הוא באמת לא יודע עמדת הכעס. עכשיו זה משפט גרוע. מה אומר שמתחתנים מותר לכעוס? איזה דברים קשורים בדיוק מה שאומר עכשיו. למה ברגע שאדם כועס, שבתוך שלום בית יש הרבה בטיחויות? כי זה בדיוק המקום. כמה שהדברים יותר קשורים לך עצמך, הם יותר מעדדים את עצמך, אז אתה יותר כועס. הכעס, אתה לא כועס בך על אשתך, אתה כועס על עצמך, אלא שיש משהו, שמשהו שמאוד מאוד, משמש לך מראה 24 על 7, שזה אמר כזה שלא יכול לברוח ממנה, שהיא זאתי, שפתאום מציפה לך נקודות מאוד מאוד גורליות שקורות בך, שכמה שדבר יותר קריטי לך, יותר משמעותי לך, אז שמה המדד זה בא לידי ביטוי. אבל זה אומרת בסוגריים, לא רציתי כזה, רק שלא תחשבו שחלילה בבד זה נובל לכוס, אבל אם אי פעם תכעסו, תבינו, איך?
כשאנשים
הפוכים,
שהם כועסים,
ואנשים
מתחתנים,
הם יותר רגועים. נהוגים, יכול להיות.
יש להם אוכל
בצהריים. בדיוק, גם. גם זה יכול לקרות. אבל מה שבאמת דבר זה, זה מה שבאמת, שהם ישיבו לא כעס בכלל. אבל יש כאן כעס, שמצאו לפעמים את בני ישיבות, וזה שאדם כועס על החברות שלו. שתוך כדי הלימוש הסוגיה, שאפשר לליפות את זה בהרבה מילים של ריטה דורייתא, אבל בכנות, יש בזה גם משהו מידה שצריכים גם לדעת לתקן אותה. שמאיפה זה בא? שאני רוצה לנתח טוב את הדבר הזה. אתה, יש הסברה מסוים שלך בסוגיה. החבר שלך מסביר את הסוגיה אחרת. עכשיו, חלילה, אנחנו לא מדברים אנשים, באמת באמת, אנשים גאוותנים, אנשים שיש להם תאוות נצחנות, אבל אתה באמת כועס על החבר שלך, איך הוא לא מבין את הצד שלך בסוגיה. אבל עכשיו, זה נכון, אני מאוד חושב שזה נכון. באמת, כי אתה מצליח להסביר משהו סיין, ואתה רואה שחבר שלך לא מצליח להקל את מה שאתה רוצה לומר. אבל למה אתה כועס? אני שואל קצת בצינות, אבל אני כן רוצה להסביר. למה אתה לא מרחם עליו? למה אתה לא מסביר לו בטוב טעם את הדברים האלה? למה גם קשה לו? אתה תסביר לו עוד יותר, מקסימום לא, תגיד, לא נורא, נעבור לסוגיה הבאה. כי יש משהו, תקנו אותי, שאתה מבין שאתה לא מצליח להסביר לו, שהוא מראה שמשהו בהסברה של סוגיה, שברור לי שהיא נכונה, אבל יש משהו לא סגור עד הסוף. והשאלה שהוא שואל עליי, היא קצת חידדה לי משהו שלא סגור אותי עד הסוף. והדבר המסלם זה כאן, מרתיח אותי, מערער אותי, משקף בי איזה חיסרון שקיים בי. אני חושב שמה שאני כאן מדבר על מפלגות שכועסות אחת על השנייה, זה לא, זה המראה הפוכה של של הבעל שם טוב. הכוונה, ואני אסביר, וכדי שאני לא יצא גם גרוע מתוך הדברים האלה, להעיז, להגיד משהו על מפלגה, כל מפלגות בעם ישראל.
לפני כן בחברות, דווקא אני אגיד משהו הפוך, כשאתה צועק על מישהו, דווקא זה בגלל שאתה מעריך את מה שהוא אומר, זה בדיוק הפוך, כאילו, אני לא אצעק על מישהו שאני חושב שבכלל...
ברור. ועד הבא. בוא נגיד ככה, שחילונים כועסים עלינו...
מי שלא צעק באמצע לימוד גמרא, זה כמו להגיד רעבד ולא רייבד. זה לא, אני לא...
בדיוק. לא, ולכן, לא. בסוף בסוף זה אמור להיות כעס מתון מיושב בסוף, אבל גם זה כעס שמתגלה ככה בצורה ספונטנית, זה בסדר גמור. אני רק אומר, לכן לא באתי למעט בכעס הזה, באתי לומר איזה חשבון נפש האדם צריך לעשות אחרי שהוא כעס, לפי הוא כעס יותר מדי זה, צריך לומר, תקשיב דוד, הבעיה היא לא רק הוא, הבעיה היא גם אתה. יש משהו בסברה הזאת שאתה צריך לשפס, יש משהו באישיות שלך שאתה צריך קצת לראות אותה יותר נכונה. כי בסופו של דבר, הקעס שלו יכול להיות אפילו יותר, שאפילו בסוגיה אני מבין לגמרי, אבל יש בעיה בחוש ההסברה שלי. יש לי, לא משנה, הוא מציף לי איזה חסרון מסוימות שקיימות בי. שבקום כל, כמו שהרב שחר אומר, שקבוצה כועסת לקבוצה אחרת בעם ישראל, זה מראה שאכפת להם אינה. אנחנו מאוד מאוד שמחים שהקפריסטים צועקים עלינו למה יש מחיצות ביום כיפור, ולא כועסים על המסגד שנמצא 2 קילומטר שם ביפו, שם אנשים בכלל לא נכנסות. זה מאוד מצפן. למה על זה אתם כועסים, זה לא כועסים, אבל זה מאוד משמח. זה אומר שמרגישים שאנחנו כמו האיש ואישה שלהם. חלק מגדת הזהות שלהם, ולכן הדבר עושה זה כאן, עם כל מה שזה לא נעים מתוך הדבר הזה, יש גם קודם כל דבר שמבטא קרבה, א', ב', שהם כועסים עלינו, והכעס הזה הופיעים כעס, שזה בצורה של איבוד שליטה, הם באמת כועסים לעצמם. כי לשיטתם, הם באמת חושבים שאנחנו לא נאורים, ושאנחנו לא מכבדים נשים, בסדר, כל הדברים האלה, לא נקרא שם אנחנו את זאתי. אבל בתוך עצמם, יש גם משהו סורים שבשביל הדעה הפלורליסטית שלהם, הם החליטו לוותר על דבר הזה שנקרא קשר לקדוש ברוך הוא. ויש בהם קשר לקדוש ברוך הוא. ושאומרים את היהודי, פתאום הולך עם תפילין בתל אביב, הם מתפוצצים. הם מתפוצצים, אתה יכול להגיד רק כי הם מבינים שזה סכנה עולמית. לא, יש תמיד בכל כעס איזה מוטיב קטן של קינה. שאני לא באתי לומר שעכשיו להשים אותם שהם רוצים לחזור בתשובה. אבל משהו מסוים שכדי... בשביל האמת שלהם, היו צריכים לשלם את המס המסוים הזה ולוותר על כל צד רוחניות, ושפתאום אתה מציב את הדבר הזה, זה גורם להם, לכן לא רק אם היו שונאים אותנו, זה עצוב, אבל זה ניחה. אם היו יותר מפותח, היו מרחמים עלינו, זה היה אולי יותר נכון. זה שהם כועסים עלינו, כי קצת הבחנו אותנו. אבל אני אשר אומר בכיוון הפוך, גם אדם שרואה איזה דתי לייט שמזלזל בכל מיני הלכות, ואוכל כל מיני מחלות לא כשרים, אז הוא צריך בצורה פריאה לרחם עליו, וואו, רחמנות על בן אדם הזה, שאוכל אוכל שהוא לא בדק את הקשרות שלו. אבל אנחנו לא מרחמים, אנחנו אפילו לא סונים, אנחנו קצת כועסים. והכעס הזה, איך?
בדרך כלל אנחנו כואבים.
לא, נכון. ברוך השם, לפעמים כשאדם פתאום רואה שיש התנהגות מסוימות שגורמות לו כעס, זה כנראה שמשהו באמונה שלו עם עצמו לא מספיק סגור טוב. כי יש משהו מסוים שהוא מרגיש, אני לא, ועוד פעם, לא טועה על הראשונות. אני ממש מאמין באמונה שם כל מיני אלה, אבל אם הייתי לגמרי מבין שלאכול אוכל לא כשר זה לאכול רעל, אז רק הייתי מרחם עליו. זה שאני כועס עליו, זה בעצם משקף, זה מה שאומרתי, זה משקף מראה, שזה כמו שאר אומר, יש איזו ריקנות, זה משהו לא שלם שקיים בי, בעצם לכן שאני כועס עליו, זה מראה שאני כועס עליי באמת. ולכן בקשר סתם דקן, אני חוזר גם מה שאמרת, שלכעוס על כל דברים שמצאים בעולם, זה, אם זה נעשה במקום המדויק שלו, זה נפלא. אבל צריך להיזהר שלא יהיה מאחר הדבר, וזה אולי משל כאן סייג, שיש אדם שכועס תמיד, כאילו אולי אם הכעסים נשים פעם בעל, זה יכול להיות מדויק. אבל אדם שכועס תמיד שיש לו אופי שכעס, זה אומר שזה זה משהו לא שלם. משהו, אני לא רוצה להגיד את הביטוי הקיצוני של האופי של ריקני לגמרי, אבל משהו לא מפותח שקיים בתוך האדם עצמו. וכאילו בעצם, הוא כאילו לא רק לכן מרחם על השני, ודואג על השני, ואולי אפילו הוא שונא את השני. אלא גם כועס על השני, כי בתוכו יש איזה משהו מסוים שאומר, וואו, יש כאן משהו כאילו שאני קצת, הצפת לי את הנקודה הלא שלמה שקיימת בתוך המקום מסוים שלי. ולכן, בהקשר מסוים זה כאן, זה חוזר בעצם בפסקה הקודמת, למה הכעס צריך להיות כמה שיותר מתון מיושב? זאת אומרת, לא כזה שמשקף את עיבוד הדעת, שהוא בעצם משקף איזשהו כעס סמוי של אדם על עצמו, שהוא כבר מוביל את האדם לייאוש, אלא כעס כזה שבאמת בא בצדק לזעוק על כל מיני דברים שליליים שקיים בתוך המציאות. ככל שיהיה כעס כזה, יפוך בסוף יותר להיות כפיידה ושנאה, ואולי אפילו משם יימשך אפילו לרחמים, שזה בעצם הצד האמיתי שצריך להיות על כל מיני דברים שנמצאים בתוך העולם. וזה מה שהיה מסיים בסוף, רחמים עליונים, שבאת מרום הצדק והחסד, מלא רצונים תמיד, וחסד באמת מאתר אותם כל היום, וזה בעצם הרב כאן חוזר אל מידתו של הלל, שאצל הלל לא יקפיד כלל, מה שהתלבטנו פעם שעברה, מידת החסידות, או שכבר מצד הנקיות, המצד שירים אומרים שצריכים לפחות להשתוקק אליה, אבל זה כבר מידה, שמצד שירים כמו שאמרנו פעם שעברה, היא נכונה, אבל היא מסוכנת אם היא באה לגמרי בשלבים מאוד מאוד ראשונים. כי מדרגה כזאת היא שבה יש הרבה הרבה כאב על הרוע שבעולם, ויש הרבה חמלה, ואין בה כעס, וזה נפלא, אבל היא לפעמים צריכה שזה להתרומם לעמידה גדולה מאוד, שבאמת מסוגל לראות איך גם כל העיכובים שנמצאים בתוכנית אלוקית, כל השאלה ששאל אותו אותו אדם מעצבן, זה שאלה גדולה שאלת. ואם אנחנו לא בריח עם הדבר הזה, אז אנחנו יכולים כל מיני דברים רעים בעולם, לנרמל אותם, לסלוח להם, וזה משהו בשלבים הראשונים שאנחנו נמצאים עדיין במדרגה של המוזערת ולא במדרגה של של ערך הפיים, אז זה יכול אצלנו חלילה גם לנרמל כל דברים רעים, ולכן טוב שאדם גם יהיה לו אוהבי השם סינורה, אבל כן צריך לשאוף ולחלום במקום כזה שבו אנחנו נבין איך בסופו של דבר הטוב אלוקי הוא כזה גדול, שכן כל מה שהוא לא אלוקי, באמת רחמנות עליו. כמו שאדם לא כועס על אדם נכה, ולא כועס על אדם שעושה דברים שהוא חבל תמולה רק מרחם עליו, אז באמת באמת אם היינו קשורים לגמרי לאור אלוקי, היינו רק מלאי רחמים על אותם אנשים ששובו בחיול, למה תמותון? ככה היינו צריכים להתנהג אליהם. אני רק אומר, זה צריך להיזהר בזה, כי בשלב ראשוני, לומר את הדברים האלה, שאנחנו לא עלינו, כמו שאב אומר, עד מרום הצדק והחסד, ואנחנו נשים עדיין ברמות ראשוניות, אז צריך להיזהר שאנחנו לא ננרמל את הדברים ונגיד שזה לא נורא. ואף על פי כן, כמו שאנחנו חוזרים מדגישים, אולי זה מה שעשה שאמר, אנחנו כן צריכים לשאוף להידבק בהלל, ולהידבק בבת גדול כזה, כדי שלא הכעס הזה יגרור גם את הגורות השליליות שלו, שיגרום לנו לכעס התחני ולייאוש ולתסכול, ואולי גם יהיה חיפוי על כל מיני חולשות סמויות שקיימות בנו שלא צפות בתוך הדבר הזה. בין אם הוא משני מעדד בנו שהחיסון שקיים בו קיים בנו, בין הוא מעדד את המקום הזה שעולה זה ההפך אנחנו, אבל שאנחנו קצת כאילו במידה מסוימת לא מספיק שלמים במקום המסוים שבו אנחנו צריכים להיות.
אבל מה אמרה הפוכה?
איך? לא, כי הכוונה, כי אני, נגיד, אני מאוד מאוד פלורליסט, והוא חידד לי שבגלל זה אין לי קשר לאלוקים, או אני מאוד מאוד ירא שמיים, אבל הוא חידד לי שאין לי מספיק שמחת חיים כאילו, ועל מלא, בגלל זה אני כועס עליו, כי הדת שלי לקחה לי שמחת החיים, אני רואה אותו שכוח לי נמחים, אז אני כועס עליו. עכשיו, אם הייתי בונה את עולם אחרי שרוצה רוחנה. אתה מבין שחיבור לקודש זה שיא שמחת החיים. אז אני לא צריך להרגיש כועס, זה לא הוגן שאתה, איך אתה כל כך נהנה מחיים ולא לא מוכן להקריב את עצמך בשביל הדעת, אבל כשזה בא מקום כזה, זה בא כי האמונה שלי לא מספיק שלמה, כי אני מרגיש אותה בתור הקרבה ולא בתור הדבר הכי טוב שיכול להיות. אז עכשיו מסבל כאן, הרבה פעמים, הקרס על השני מדגיש את נקודות החולשה שקיימות בי שלא קיימות בו, כן? לפעמים, ולא קיימות בו, אולי בצדק, אבל אני מצליח לבנות את זה עכשיו בתור מקום של גדלות, כאילו. ועד השם, יום שמח.